טוב, בחרתי השבוע לספר מעשייה שכבר סיפרתי אותה פעם, אבל אני אפילו לא זוכרת איך פירשתי אותה אז, והיום היא פשוט מתפרשנת לי במציאות הקיימת עם כל מה שאנחנו עוברים וכל הטלטלות שאנחנו עוברים וכל הדעות בעם שלנו בעד ונגד וכן עסקה ולא עסקה וכן צבא וכן מלחמה ולא מלחמה. אז נזכרתי במעשייה הזאת של רבי נחמן מברסלב, שלדעתי היא נותנת איזשהו מקום של ידיעה פנימית איך צריך להתנהל, והמעשייה הזאת נקראת מעשה מזבוב והכביש, כן? שי, את אוהבת את זה, נכון? זוכרת המעשייה. ואני אתחיל לספר את המעשייה של רבנו על זה, כן? ואנחנו מדי פעם, אנחנו קצת נקריא מהמעשייה ונפתח את זה קצת כדי להבין. וצריך שוב פעם, אני אומרת את זה בכל תחילת שיעור של סיפור המעשיות, יש לזה המון רבדים, המון עומקים. אני לוקחת את זה במקום של פשט ונפש, שזה כמובן, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, וכמובן המעשיות של רבנו זה מעשיות שיש בהן הרבה מתורת הנסתר, מהקבלה והזוהר, אבל רבי נחמן בעצמו נתן את הרשות לפרש את התורות ואת המעשיות ואת הדברים, כל אחד כפי שזה מדבר אליו. אז אני מפרשת את איך שזה מדבר אליי, מקווה שגם מדבר אליכן. אז המעשייה מתחילה שרבנו מספר את זה ואומר, ענה ואמר, אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי. ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור, כן? מעשה במלך אחד, שהיו עליו כמה מלחמות כבדות, וחבש אותם ולקח שבועים הרבה. אוקיי? אז תחילת המעשייה הוא מדבר מעשה במלך אחד, ומה שחשוב להבין תמיד זה לחפש את עצמנו בתוך הסיפור. ומעשה במלך אחד אומר רבנו, וגם אומרים את זה בחסידות, שכל אדם יש לו מלכות. כל אדם הוא גם מעין מלך. זאת אומרת, בסיפורי המעשיות נמצא הרבה פעמים שרבי נחמן מדבר על בן מלך ועל המלך, שאנחנו מבינים שזה מלכו של עולם. וגם יש אפשרות להבין את זה בהתרחשות שהיה מלך אחד, כשהכוונה היא שאותו מלך הוא כל אחד ואחד מאיתנו, כי לישראל ניתנה מלכות בעולם הזה, על ידי מעשים שאנחנו פועלים בעולם הזה, אנחנו בעצם קובעים את גורלו של העולם. ואני כן, כדי לסבר את האוזן לפני שאנחנו ממשיכים, יקרים מליקוטי מאורן של רבנו, תורה נון וב, שרבי נחמן אומר, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו, ובחינות שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי חמישים, ושרי עשרות. ואני מדלגת ומציינת מה שהוא מוסיף פה בתורה הזאת ואומר, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו או לצורכו, שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות אהבתו, רק שתהיה בחינת המלכות, בחינת בן חורין. וזה התפתחות הלאה של נושא שלא נתעסק בו היום, אבל צריך לציין בסוגריים שמלכות, ספירת המלכות על פי יהדות, זה מלך, זה אחד שאין לו מעצמו שום דבר, שהוא נמצא כולו בנתינה ובאכפתיות לסובבים אותו. זה בחינת מלכות ביהדות. זה לא מלך רודן או מלך שמשיג דברים בשביל שררה וכוח. אבל בואו נראה את המלך שבמעשייה. והוא מספר שהיה לנו מלך אחד, שהיו עליו כמה מלחמות כבדות, כן? וחבש אותם ולקח שבועים הרבה. ואנחנו מבינים שבעצם אם הוא מדבר פה עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הרובד של כל אחד מאיתנו מעין מלך, אז אנחנו מבינים שרבנו מספר לנו את מציאות החיים שלנו, שמציאות החיים שלנו היא מציאות של מלחמת הישרדות וקיום, וכל אחד ואחד מאיתנו, כן, שהוא מלך או על עצמו, כן, זהו גיבור, כובש את יצרו, מלך שהוא, יש לו מלכות על עצמו, מלכות על אנשים אחרים, או בכלל אנחנו מסתובבים בעולם הזה, ויש לנו פה מעין מציאות של מלחמת הישרדות, שאנחנו צריכים להילחם ולנצח. ככה בכל אופן לפי הסיפור. בתוך דבריו שהתחיל לספר את המעשה הזאת, הוא ענה ואמר בזו הלשון, תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין. זאת אומרת, יש פה איזה רמז שרבי נחמן רומז לתלמידים שלו, אני מספר לכם את הסיפור, אני לא יודע אם אני מספר לכם הכל, אולי תוכלו להבין. זאת אומרת, הוא מחזיק אותנו תמיד, ומה זה מה שהוא מבקש מאיתנו תמיד, להחזיק גם את עצמו, הוא היה מחזיק בבחינה של איני יודע. זאת אומרת, שאדם צריך להבין שהוא לא באמת מבין הכל. אז גם בתוך סיפור המעשייה הזה, רבי נחמן מבקש מהתלמידים שלו, תבקשו שאני אספר לכם את הכל, אבל תבינו שאתם לא מבינים באמת הכל. שזו נקודה שהיא מאוד חשובה במציאות שלנו. ההבנה שאנחנו גם אפילו תלמיד חכם בעדות נקרא תלמיד חכם. למה תלמיד? כי תמיד יש עוד משהו שאנחנו לא יודעים שיש עלינו ללמוד, ויש פה איזושהי רמיזה להתחלה של איזה מעין מסע שרבנו מתחיל לקחת אותנו בתוך המעשייה הזאת, שהוא רומז לנו גם, תיכנס לבחינת הנבא קצת של אינך יודע הכל, ובואו נמשיך את הסיפור. והיה המלך עושה סעודה גדולה בכל שנה באותו היום שכבש את המלחמה. והיו שם על הבעל כל השרי מלוכה וכל השרים, והיו עושים כל ענייני צחוק, והיו משחקים וצוחקים מכל האומות, מהישמעאל ומכל האומות. והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנימוס והנהגה של כל אומה, ומן הסתם מישראל גם כן היו עושים צחוק. צחוק, כן, צחוק. וציווה המלך להביא לו את הספר שהכתוב בו הנימוסים והנהגה של כל אומה ואומה, וכל מקום שהיה פותח את הספר היה רואה שכתוב בו הנהגה והנימוסים של האומה, כדרך שהיו עושים בעלי השחוק ממש, כי מסתם גם זה שעשה השחוק הקומדיה ראה גם כן את הספר הנעל. ובעצם רבי נחמן מתאר פה מציאות של העולם הזה שלנו, ואנחנו יודעים שהאנושות מתנהלת בעולם הזה, כן, בעולם העשייה, בדרך של כוחנות. יש מלכים, הם כובשים מדינות, יש צבא שכובש, יש אנשים שכובשים דברים בחיים שלהם. הכוחנות בעולם הזה מתנהלת בצורה שהחזק הוא שולט, ומי שגם שולט, וזו המטרה שלו להשיג כוח ולשלוט, הוא גם בדרך כלל נכנס לאיזשהו מקום של התנשאות, ואיזה מקום של סוג של, הוא עושה ענייני צחוק מכל האחרים, חלק מהעניין הזה של מקום של לקחת לעצמי מקום של כוח ושררה ושליטה ו... ניצחתי וכבשתי ואני יכול עכשיו פה להיות על איזשהו מקום של התנשאות וגאווה וגם לצחוק מכל האומות שבעולם. ורבי נחמן מתאר פה מציאות שבאמת איך בדרך כלל עושים קומדיה על אנשים, כמו שאנחנו יודעים, לוקחים איזה פרסים, מחפשים שם הקטע של הפרסים, צוחקים על קמצנות, כמו שאנחנו יודעים שדרך של קומדיה מחפשים בכל, כמו עדה, אומה, מנהגים או כל מיני דברים, ולוקחים את המקום הזה וכאילו מגבירים אותו, עושים אותו בצורה מוגזמת ואז איזושהי דרך של צחוק. וכל הסצנה הראשונה של ה... מעשייה, רציתי להגיד הסרט, כן, שהוא מעביר אותנו פה עכשיו רבי נחמן, כי אנחנו מבינים שהכל זה משלים מאוד עמוקים, אז אנחנו מבינים פה שבעצם יש מציאות של מלך, שהוא מרגיש בעל עוצמה, בעל כוח, בעל שררה, עד כדי כך שהוא יכול גם ללעוג לאותם אנשים שהוא כבש, לאותם שבועים שהוא לקח, הוא נמצא במקום של מנצח, וככה מבחינתו זאת מציאות העולם. ובואו נראה איך רבי נחמן ממשיך את הסיפור. ובתוך שהיה המלך יושב על הספר, ראה שהיה כביש הנקרא שפין, שהיה מרחש על צידי הספר, דהיינו על חודי הדפים. כן? אתם מכירים את זה שפתאום אתם מגלים שיש איזה הכביש מסתובב כזה? ואז אתם מתאר רבי נחמן שבסיפור המלך פתאום מסתכל שעל הספר שהוא מעלל בו הוא רואה שמרחש הכביש על הקצוות של הדפים. ומהצד השני היה עומד זבוב. מן הסתם, לכאן הולך הכביש אל הזבוב, כן? נכון, אתם מבינות שהכביש אוכל זבובים, נכון? אני לא צריכה לספר לכם את הדבר המגעיל הזה. אבל רבי נחמן מתחיל לתאר פה מציאות של, אם דיברנו על אנושות ומלחמת קיום והישרדות, אז רבי נחמן מהר מאוד לוקח אותנו לג'ונגל, מה שנקרא של החיות, וזה לא פעם ראשונה. בהמון מעשיות שלו אמרנו שהוא מתאר את היער ואת החיות וכדומה, הוא מרמז שם בעצם על מציאות שהעולם הזה נדמה לנו כג'ונגל של מלחמת הישרדות. ופה רבי נחמן מתחיל עכשיו לספר לנו על הכביש וזבוב, אוקיי? אתם איתי, נכון? עכשיו אני אפתח סוגריים, כן? אני אפתח סוגריים כדי להגיד לא סתם למה הוא בוחר בעכביש וזבוב, כי העכביש מרמז על קליפת המלך, כן? יש את הפסוק, סממית בידיים תטפס והיא בחלי מלך, זה המלך שיוצא מאדום, והזבוב מרמז על החלושי כוח שבישראל. אומר את זה, כותב את זה עם פירוש נער הפרסמון, זה מהפירוש הזה, אבל הוא מביא את זה בשם הרב הקדוש רבי שמשון אוסטרופלר, כן? על הפסוק שנאמר במלחמת המלאק, שהם בעצם במלאק יש פה את המקום הזה שמזדנבים אחרי החלשים, נכון? אתם מכירות את הפסוק הזה, אני אצא לכם אותו להגיד את זה, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אנחנו יודעים שהמלאק שמייצג ביהדות בעצם את קליפת הרוע, את הצד האחר, את הסיטרה אחרה, המלאק, את מי הוא תופס, כאילו, המזנבים בדרך, את החלשים, אז מסבירים חז"ל, וזה גם כתוב במלחמת המלאק שהייתה בתורה, שבעצם החלושים שבעם, שאלה אותם נשמות חלושות, הנשמות האלה, המלאק, שזה בעצם שם נרדף לספק, לייאוש, הקליפה, החושך, מצליחים לתפוס ברשתה, מה שנקרא, בתוך קורי הקווי שלהם, את הנשמות החלושות. והוא מביא את זה על הפסוק שנאמר במלחמת המלאק בספר שמות, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, הוא אומר שזה ראשי תיבות זבוב, כן? ואנחנו עכשיו מתחילים להבין שיש לנו פה עכשיו איזשהו מסע בתוך מעשייה שרבי נחמן מנסה עכשיו ללמד אותנו איך שורדים את מלחמת הקיום, גם אם אתה זבוב וגם אם אתה מלך, ואיך אתה בורח מקורי הכביש. עכשיו, חשוב לי לעצור פה ולספר משהו מאוד יפה של רבי נחמן מברסלב, יש לו איזה משל שהוא מספר את זה בשיחות הרן, ולא סתם כל הדימויים האלה של הכביש וקורי הכביש וזבובים ונשמות חלושות, כי קל לנו לראות את זה בטבע, כשבטבע אנחנו ממש רואים את מלחמת ההישרדות הזאת בצורה מאוד מאוד מוחשית, כן, איך יש טורף ויש נטרף, יש חזק ויש חלש, ואנחנו מתחילים פה בעצם מסע עם רבי נחמן שמנסה ללמד אותנו מה קורה לך אם אתה זבוב, כן, אם אתה נשמה חלושה, איך אתה באמת יכול להיחלץ מקורי הכביש, וזה משהו שבאמת יפה לקרוא במשל שרבי נחמן מספר את זה. אני לא אקרא את כל המשל, אבל הוא מספר פה ואומר, הוא מספר ככה, שגיבור אחד חגר מותניו לכבוש חומה חזקה, וכשהוא בא אל השער, כן, גיבור בא אל השער, והשער היה הרוג, זאת אומרת, היה עליו רשת מתווה מקורי הכביש שסתם את השער. ושואל רבנו, וכי יש תות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי הכביש? כי הרי אנחנו מבינים שקורי הכביש, נכון, אנחנו מכירות את זה, את עושה ככה, זה, לא, חוץ מזה שזה מגיל, כן? אבל זה הרי, זה לא חומה בכלל, זה לא מחסום בכלל, זה לא מכשול. זה נקרא ברגע, זה הדבר הכי שביר שיש, הכי מתפרק שיש. ומספר פה רבי נחמן ואומר, כן, שהרבה פעמים הוא מביא את זה לעניין של התבודדות ושיחה עם הקדוש ברוך הוא, לעניין של דיבור. והוא אומר פה שעל ידי הדיבור יכולים לכבוש הכל ולנצח את כל המלחמות. ואמר, אף על פי שיכולים להתבודד במחשבה, העיקר הוא הדיבור, הוא מדבר על כוח הדיבור. והוא מביא מהמשל שיש נשמות חלושות, כן, שהיצר הרע נלחם בהם ובעצם מונע מהם לפתוח את שערי הדיבור. שער הדיבור, אני לא מצליח לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מצליחה להתבודד, אני לא מצליחה להתפלל, אני לא מצליחה לדבר. כי משהו חוסם לי את זה ואני לא מבינה מה, ורבי נחמן מדמה את זה לקורי הכביש. הוא אומר כאילו, אם את תתקשיב ותמשיכי ותתמידי, את תצליחי לקרוא את זה, וזה בעצם בכל נושא ונושא, בכל עבודה ועבודה שאנחנו עושים במקום של התקדמות רוחנית, הכל נראה לנו סוגר עלינו. אז רבי נחמן מדמה לנו את זה ואומר לנו את זה, תקשיבי, זה קורי הכביש. כאילו, זה נראה לך הגיוני שאת לא עוברת את החומות האלה, ואנחנו מקבלים את העצה הזאת גם בסיפור אחר של רבי נחמן מברסלב, עם חומות המים, שהוא מדגיש שיש שם חומות של מים, והוא מנסה כל הזמן לשכנע אותנו להבין שכל המניעות שאנחנו רואים זה בעצם מניעות שהן סוג של אשליה. זה כאילו אתה יכול לעבור דרך הקירות, אתה יכול לעבור דרך קורי הכביש האלה, זה מניעות שהן אשליה. אבל בוא נראה לאן הוא לוקח אותנו. טוב, אז מן הסתם לכאן הולך הכביש אל הזבוב, ובתוך שהיה הכביש מרחש והולך אל הזבוב, בא רוח והרים את הדף מן הספר, כן? זאת אומרת, הכביש פה, הזבוב פה, הכביש מנסה להגיע לזבוב, ויש איזה רוח שפשוט מעיפה את הדף ומרחיקה את הכביש מהזבוב. ולא היה הכביש יכול ללך אל הזבוב, וחזרה לאחוריה, ועשתה עצמה, הוא מתכוון להכבישה כנראה, כי זה הכביש של לשון זכר, ועשתה עצמה בעורמה, כאילו היא חוזרת ולא רוצה עוד ללכת אל הזבוב, כן? שימו לב, זה ממש, אנחנו עכשיו בסרט טבע, של ה-National Geographic, שרבי נחמן מתאר לנו פה מה קורה. הכבישה, החלטנו שזו הכבישה, כן? מתקדמת אל הזבוב, הרוח מעיפה כל פעם את הכבישה, כביכול, תבינו, הדף והרוח זה כביכול נראה לנו משהו מאוד מקרי, כן? וכל פעם הכבישה עפה אחורה, ואז הקבישה עושה איזשהו תרגיל שהיא כאילו לא הולכת לזבוב, היא עושה כאילו הולכת אחורה, ואז היא חוזרת לנסות לטרוף את הזבוב, כן? זה העולם הזה, זה חוקי הטבע, טורף ונטרף. היא מנסה לטרוף את הזבוב, ואז רבי נחמן כותב פה, וחזרה הקבישה ללכת, הקביש ללכת אל הזבוב, ואזי שוב הרים את הדף, ולא הניחה, והדף הרים את עצמו, חזר והרים את עצמו, ולא הניח את הקביש ללכת אל הזבוב וחזרה. וכן היה כמה פעמים, כן? אם אנחנו עכשיו היינו בסרט, ויושבים ומסתכלים על מה שרואה המלך, אתם מבינים שזה בעצם, מסתכל על זה המלך, אתם זוכרות שבעצם, הוא בתוך שהיה המלך יושב על הספר, ראה ש... עכשיו כל הסצנה הזאת שמתרחשת פה, כל הסצנה שמתרחשת פה זה בעצם סצנה שהמלך, שהוא עכשיו נמצא בתקופה של חגיגות, כן? הוא בחגיגות שהוא כבש והוא חזק והוא גיבור ויש לו שבועים והוא עושה קומדיה מהאויבים שלו והוא בשיא הציניות והצחוקים. הוא עכשיו יושב בעצם ותופסת לו את העין, הסצנה הזאת של הכביש, הרוח, הדף והזבוב. והוא יושב ומתבונן בזה. עכשיו אם היינו בסרט טבע, אז עכשיו היינו יושבים ככה כמה דקות ארוכות ומתבוננים בסצנה הזאת, כן? הוא יושב ומסתכל על זה. ושוב הרים הדף את עצמו. והיא כבר הייתה על דף קצת אחר, כן? רגע. והכבישה הייתה מרחשת והולכת, עד שכבר חטפה את עצמה ברגל אחד אל הדף, והכבישה כבר מצליחה להתגבר על המציאות של הדף המתנפנף, היא כבר מצליחה לעבור לפה, והנה עוד רגע היא תופסת את הזבוב, ושוב הרים הדף את עצמו, כן, יש איזה רוח שמרימה את הדף, והיא כבר הייתה על הדף קצת, ואזי הניח הדף את עצמו לגמרי, עד שנשארה הכביש תחתיו בחלל בין דף לדף, והייתה מרחשת שם, כן, אתם קולטים את הסצנה? היא באה, הדף תפס אותה, מסגר עליה עם הרוח, והזבוב ממשיך, לו הייתי זבוב, כן, יושב סתם בוהל או הזבוב אפילו לא קולט שמתרחש משהו מאחוריו. המלך יושב ורואה את זה, כן? תבינו את הסצנה שבעצם הזבוב הזה הולך להיות נטרף עכשיו, הולך להתערף. הכבישה בעצם מנסה לטרוף אותו. הרוח והדף משחקים בעכביש, ובסוף מה יוצא ומה קורה? התורף נתפס בין הדפים ומתרחש, איך הוא מתאר את זה? והייתה מרחשת שם ונשארה מטה מטה עד שלא נשאר ממנה כלום. וכתוב פה בסוגריים שרבנו אומר להם, והזבוב לא אספר לכם מה שהיה בה, כן? זאת אומרת, אנחנו קולטים עכשיו שהמלך יושב ומסתכל על איזושהי סצנה, ובואו נראה מה קורה. והמלך היה רואה את כל זה, והיה מטמיע עצמו, והבין שאין זה דבר ריק, רק שמראין לו איזה דבר. וכל השרים ראו שהמלך מסתכל ומטמיע על זה. והתחיל לחשוב בזה מה זה ועל מה זה. בליקוטי מאורן בתורה נ"ד אומר רבי נחמן שהשם יתברך כל יום שולח לכל אדם אלוקות. כל יום שולחת לכל אדם ואדם מעשה, דיבור ומחשבה שיעוררו אותו להבין ולקלוט שהוא מקבל פה איזשהו מסר מהאלוקים. שיש אלוקות בעולם, שיש פה איזשהו מסר. מה זה דיבור, מעשה ומחשבה? אני יכול ללכת סתם לשמוע איזשהו דיבור. פתאום נגיד, וואו, זה נוגע בי, זה מדבר אליי. אתם מכירות את ההרגשה הזאת שפתאום את רואה משהו ואת אומרת, וואו, כאילו... אז המלך יושב והוא מתחיל להבין שהראו לו משהו. הסצנה הזאת של ההבנה שאני רואה פה משהו שהוא מעבר לסתם, היא מציאות של להרגיש באמת שהעולם הזה מתנהל באיזשהו אופן פלאי, אין פה משהו רגיל. סתם הכביש הלך, סתם הרוח התרוממה, סתם הזבוב נפל, אפשר כן, זה המלק. המלק אשר קרחה בדרך זה מלשון מקרה, שאנחנו נחשוב שכל העולם הזה, כל מה שקורה הוא כבדרך מקרה. ורבי נחמן פה מתחיל לתאר לנו מסע של התבוננות, שבעצם יש לנו פה מלך שמבחינתו המציאות היא מאוד פשוטה. אני המלך, אני החזק, אני השולט, כן? יש חזקים, יש חלשים, יש טורפים, יש נטרפים, יש עכבישים, יש זבובים. ובעצם פה רבי נחמן עכשיו מתחיל לעשות לנו זום אין לתוך מציאות, ומתחיל להבין שיש פה קצת משהו אחר. פתאום המלך מתחיל להסתכל ומבין שמשהו פה תמוע, משהו פה לא מתנהל כרגיל. יש פה איזושהי התערבות של כוח אחר שנכנס לתוך המציאות הזאת שהמלך רגיל עליה, שהיא מציאות סתמית, שהיא מציאות של חוקי טבע, שדברים קורים כביכול באופן מקרי, והמלך מתחיל לראות את הדבר הזה. ונתנמנם על הספר, אומר רבי נחמן, ושוב אנחנו חוזרים. ושוב אנחנו חוזרים לאספקט של החלומות. כי עד עכשיו היינו פה בתוך מעשייה אמנם, בתוך המעשייה אנחנו נמצאים פה במין סצנות שמאוד שכליות, כן? מאוד מוכרות לנו גם מהעולם החיצוני. עכשיו רבי נחמן מעביר אותנו לתחום החלום. ושוב בוא נראה למה גם. ונתנמנם על הספר, וחלם לו אותו מלך, כן? ושוב אני מזכירה לכולנו, לחפש את עצמי בתוך הסיפור הזה. אני כביכול המלך, אני חיה את החיים שלי מתוך מקום של רצון, של לקבל שליטה, נכון? כוח, מלכות, שעשו מה שאני רוצה, אני רוצה לחגוג את הניצחונות שלי, אני רוצה להיות במקום מאוד בטוח, מקום מאוד חזק, אני רוצה להיות במקום הזה, ועכשיו אני מתחילה להיכנס למציאות שאני קולטת שיש איזושהי התערבות, אותה רוח שמעיפה את הדף וכדומה, אני צריכה להבין שהחיים לא מתנהלים כל כך פשוט של חזק, כובש, נכבש, כן? של כוחי ועוצם ידי, אלא אני מתחילה להבין לאט לאט שיש פה גם מציאות אחרת, יש פה מציאות ניסית, פלאית, רוח, יש איזושהי יד מתערבת בתוך הסצנות, יש פה משהו שהוא קצת אחר. ונתנמנם על הספר, וחלם לו המלך, כן? שהיה בידו אבן טוב שקוראין דומית, והיה מסתכל בו, והיו יוצאים ממנו גוזמות אנשים, והשליך מידו אדומית, והדרך אצל המלכים שתולה על גביהם הפוטרט, התמונה שלו, ועל גבי הפטרט תולה את הכתר, והיו אותם האנשים היוצאים מן אדומית, לוקחים את הפטרט, את התמונת הדיוקן שלו, וחתכו את ראשו. טוב, זה הולך ומסתעף. עכשיו שאנחנו מגיעים לעולם הדמיון, לעולם של החלומות, רבי נחמן כבר בחלומות אחרים שלמדנו אצלנו, אנחנו יודעים שרבי נחמן דרך החלום בעצם מביא אותנו למצב של שינוי תודעה, ומתחיל לספר לנו מה קורה לנו בתוך התת מודע שלנו. במודע שלנו אנחנו מרגישים מלכים, חזקים, הישרדותיים, שולטים, מנצחים, מנסים באמת לכבוש, אפילו מתנסים על אותם חלשים שאנחנו כובשים, כן? אבל בתוך החלום, מה שנקרא, מתחילים לעלות ולצוף הפחדים והחרדות. אנחנו רואים שהמלך שלנו בחלום, שעד לפני רגע היה גיבור, כן, גיבור אמיתי, ניצח בכל המלחמות, אנחנו רואים שכשהוא עוזב את התודעה שלו, מתחיל לצאת משהו מתת מודע, ומתחיל לעלות לו פחדים בעצם, שבפחדים האלה הוא מוצא את עצמו שהוא מפחד, שמתוך היעלום הזה ומהפוטרט שהוא יצר לעצמו, התדמית שהוא בנה לעצמו, והיעלום שמייצג את האבן הטובה שכביכול ממנה כל הכוחות שלו, ויש לו יש בעולם הזה, פתאום מתוך המקום הזה מתחילים לצוץ הפחדים, ויוצאים מתוך הפוטרט שלו עצמו, מתוך התדמית שלו, אנשים שמנסים להרוג אותו ולערוף את ראשו. עכשיו, תמיד בצעדים שאנחנו מלמדים, אז תמיד יש איזה משהו פסיכולוגי כזה שמלמדים את זה, שהמון פעמים האני החיצוני שלי, התדמית שלי, היא בדרך כלל אנטיתזה מוחלטת למה שאני באמת מרגישה בפנים, אפילו בתת מודע. זאת אומרת, אדם שמבפנים מרגיש את עצמו חלוש וכנוע ולא חזק בכלל ולא אמיץ בכלל, אפילו פחדן, המון פעמים את החלק החלש הזה שלו מהילדות וכדומה, לא רוצה להרגיש את החלק הזה. לכן בדרך כלל, כלפי חוץ, הוא ייצור לעצמו איזושהי תדמית שהיא אנטיתזה לגמרי למה שהוא מרגיש בפנים. אם אני מרגיש חלוש וחסר כוח, כלפי חוץ אני אהיה חזק, אני ארביץ, אני אשתלט, אני אקח בכוח, אני אראה בעל ביטחון, אני אשחק אותה משהו שאני לא באמת מבפנים, כי מבפנים אני לא רוצה באמת להרגיש חלש וכנוע ומפסיד ולא מנצח. אז יש תמיד את הפוטרט הזה, ורבי נחמן פה עכשיו מתאר לנו איך המלך, כן? איך המלך מתחיל, תוך כדי החלום שלו, להוריד את התדמית החיצונית ואת הדימוי העצמי החזק והכובש שלו, ומתחיל בתוך החלום לגלות את הצדדים החלשים שבתוך האישיות שלו, ואת הפחדים האמיתיים שלו, של הפחדים אנושיים מאוד 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 ברוכות הבאות, שאלה פחדים אנושיים מאוד מאוד מהותיים, שהפחדים האלה זה באמת הפחדים האלה שאנשים שהכי קרובים אלינו, אנשים שנמצאים בתוך ההווי וההוויה ובתוך החיים שלי יצאו כנגדנו. ושימו לב איך הוא מתאר את זה, הם לקחו את הדומית וחתכו את ראשו, ואחר כך לקחו את הכתר והשליחו לתוך הרפש. כל זה חלם לו, מציין רבי נחמן. והיו אותם האנשים רצים אליו להרגו. ומה עושה המלך בתוך החלום? המלך הגיבור שעד לפני רגע בסצנה החיצונית, הוא נמצא מינימום כמו החגיגות של טראמפ עכשיו, כן? עם זיקוקים ומלך העולם, הוכתר עכשיו לנשיא ארצות הברית. הוא חזק, הוא כובש, מצידו, מימינו, משמאלו, יש את כל האנשים של הכלכלה כן? כל עשירי העולם. הם החזקים, הם השולטים, הם המנצחים. בתוך החלום מספר רבי נחמן, בפנים, 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 בתת מודע שלי מסתתר, האנושיות האמיתית שלי, שהיא אנושיות של פחד מוות, פחד מאנשים, פחד מחרדות חברתיות, מה יעשו לי, יערפו את ראשי, ייקחו לי את הכתר, ייקחו לי את המלכות שלי, כן? מה עושים אותם אנשים? לוקחים לו את הכתר וזורקים את זה לרפש. מה עושה אותו מלך? והרים עצמו, הרים עצמו דף מן הספר הנעל שהיה שוכב עליו, זוכרים את הדף שהגן על הזבוב? מפני הכביש בתחילת הסיפור שהמלך התבונן בזה? אז עכשיו בתוך החלום המלך הגן, הרים עצמו דף מן הספר הנעל שהיה שוכב עליו והגן לפניו ולא יכלו לעשות לו מאומה והלכו ממנו ואחר כך חזר הדף למקומו ושוב היו רצים להורגו וחזר והרים את הדף כנעל וכן היה כמה פעמים. זאת אומרת בתוך החלום בעצם רבי נחמן מתחיל לשתול לנו את הרעיונות של כל מסע החיים הזה שלנו. כן, אנחנו מלכים, איך אמרנו, כל אחד שורר בביתו, שורר בעבודתו, שורר על בעלו, שורר על עצמו. אנחנו סוג של נתנה לנו מלוכה בעולם הזה. ועם כל הגבורה והחוזק והכוח, בתת מודע, בחולשה האמיתית הפנימית, אנחנו מרגישים חסרי אונים. ובתוך החלום, המלך בעצמו לא חולם שהוא קורא לצבא שלו שהרגע כבש את כל העולם, והוא לא קורא לשרים ולדוכסים, והוא לא מניף חרב, מה הוא עושה? הוא לוקח את הדף הזה, שמקודם הרוח הגן מפני הכביש על הזבוב, והוא עכשיו מגן על עצמו עם הדף הזה. שימו לב איך, באיזה מתיקות הוא שוזר פה את הרעיונות, שאנחנו מבינות את זה, שזה הרוח זה רוח אלוקים, והדף הזה, בוא נראה מה זה הדף הזה, נראה מי תנחש. והיה משתוקק מאוד, כן? היה משתוקק מאוד המלך בתוך החלום, לראות איזה דף שמגן עליו, מאיזה נימוסים של איזה אומה כתוב עליו, כן? כי אתם זוכרים שהוא נמצא שם עם ספרים של כל האומות, נכון? הרי הוא עושה קומדיה מכל העולם, הוא עושה צחוקים. אתם מכירים את האנשים שמרגישים מינימום מלך העולם, כן? כולם בידיים שלי. אתה מתחיל להסתלבט על האומה הזאת ועל האומה הזאת ועל האומה הזאת, כן? והיו לו שם כל מיני ספרים של כל האומות. איך ציין רבנו? גם של ישמעאל וגם של ישראל. גם על אלה הוא צחק וגם על אלה הוא צחק. זאת אומרת, המלך הוא איזה סוג של אפיקורס שכזה, שלא מאמין בכלום חוץ מכוח של עצמו וכוח של העוצמה, של הצבא שלו והשליטה שלו וכדומה. והיה מתיירא, כותב רבנו, להסתכל. בתוך החלום, הוא רוצה להסתכל על מה זה הדף הזה שמגן עליי, והוא מפחד להסתכל. והתחיל לצעוק מתוך החלום, חבל, חבל. ושמעו כל השרים שהיו יושבים שם, כי הוא הרי מתנמנם, הוא ישן. והיו חפצים להקיצו, אך אין זה נימוס להקיץ את המלך. והיו מקים סביבותיו כדי להקיצו, ולא היה שומע. כן? בחלום הוא בעצם במציאות שכל התדמית שלו, שהוא בנה במשך שנים, כן? שהוא מלך, והוא חזק, ויש לו צבא, והוא כובש, והוא ציניקן, והוא צוחק על כולם, והוא מסתלבט על העולם, והוא שולט בכל וכל הכוחות אצלו, בחלום כל התדמית שלו קורסת, והוא מוצא את עצמו שהדבר היחיד שהוא מצליח להגן על עצמו, זה עם אותו דף, שעוד בהמשך הסיפור נבין מה זה הדף הזה. בתוך כך, בא אליו הר גבוה, ושאל אותו, מה אתה צועק כל כך שזה זמן רב שאני ישן ולא הקיץ אותי כלום, שום דבר, ואתה הקיצות אותי, ואמר לו, ולא הצעק? שהם קמים עליי להרגני, רק שזה הדף מגן עליי? השיב לו ההר, אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר. כי גם עליי קמים הרבה שונאים, ורק זה הדף מגן עליי. בוא ואראה לך. עכשיו תבינו איך זה, איך החלום, שזה משהו שרבנו, חוץ מסיפורי מעשיות, שבסיפורי מעשיות הוא מרשה לעצמו להתחיל להביא כיד דמיונו הטובה, מלכים ושרים ואוניות וכובשים וסוחרים, ובמעשיות שלו זה מעשיות עם דמיון מדהים. בחלומות הוא מרשה לעצמו רבי נחמן, אחרי שהוא כבר אמר לנו מראש, הוא אמר לתלמידים שלו, וגם לנו מן הסתם, מי שלומד את התורות של רבי נחמן, אחרי שהוא כתב את כל הספר לקוטי מוהר"ן, אחרי שהוא אמר תורות ורבי נתן כתב את התורות שלו, הוא אמר, אני מפסיק ללמד אתכם תורות, ואני אעבור לספר לכם סיפורי מעשיות. כביכול בא ואמר להם, טוב, את התורות שלי זה לא מזיז אצלכם משהו, אז אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. והקטע היפה זה שבתוך סיפורי המעשיות, רבי נחמן גם מתחיל לספר לתלמידים שלו חלומות שלו, ואנחנו כבר כמה חלומות סיפרנו בשבועות האחרונים. כי מה שקורה בחלום, בחלום זה לא רק שאני יוצא מכוח התודעה של המציאות הקיימת, כמו סיפור, שבסיפור מעשייה אני יכול לספר מה שאני רוצה, אני יכול לדמיין כמה שאני רוצה. בחלום, אני גם יכול לצאת מחוקי הטבע, אני יכול שהרים ידברו אליי, אני יכול שקלה תרקד בישיבה, כמו שאנחנו זוכרים את החלום שלו עם הקלה שרוקדת בתוך הישיבה, והיה שם כבוד גדול מאוד, כבוד תורה גדול מאוד, כמו שרבי נחמן מספר שם בחלום הזה של הקלה שרוקדת בישיבה. בחלומות רבי נחמן מתחיל להרשות לעצמו להוריד לנו מסרים, הוא רוצה ללמד אותנו משהו, אבל הוא לא רוצה ללמד אותנו ולהגיד לנו ככה, זה, תעשו ככה, כי ככה וככה וככה. זה תורות. בסיפורי מעשיות, הוא מתחיל לספר לנו סיפור. סיפור זה כבר משהו שנכנס לי בלי התנגדות. אני שומעת סיפור. לא בא מישהו ואמר לי, כן? כי יש לנו איזושהי התנגדות פנימית לעשות מה כל אשר ירוך תעשה, נעשה ונשמע, כן? אז אמרו, נעשה ונשמע, אבל לכל אחד מאיתנו יש את החלק הזה שקופץ ואומר, רגע, לא רוצה, למה, כמה? יש משהו בדרך שהוא מעביר אלינו עצות ומסרים שהיא דרך עוקפת שכל. דרך סיפורי מעשיות, ודרך חלומות זה עוד יותר, זה משהו שם הוליווד לגמרי. ואז אותו הר מדבר אליו, כן? השיב לו הר, אם זה הדף מגן עליך, אתה לא צריך להתיירא משום דבר, כי גם עליי מספר ההר הזה, קמים הרבה שונאים, רק זה הדף מגן עליי, בוא וראה לך. והראה לו, בחלום, ההר מראה למלך שחולם, הראה לו שסביב ההר עומדים אלפים ורבבות שונאים, ועושים סעודות ושמחים, אוכלי זמר, מזמרים ומרקדים, והשמחה היא שאיזה קט מהם חושב אחד ובא על איזה חוכמה איך לעלות אל ההר. וזה הם עושים שמחה גדולה וסעודה ומזמרים, וכן כל קט וחת מהם. יש מצב לסגור את הדלת שיהיה, שזהו, זה אי אפשר, תודה. זאת אומרת ההר בא ומספר לנו, ומספר למלך, שיש לו על מי לסמוך. הוא אומר לו, הדף הזה מגן עליך, כן? אנחנו זוכרות את הדף מתחילת הסיפור, שהגן על הזבוב, שהגן על, זה כמו בליל הסדר. כן, זה שהביא את המקל, השונרה, שנחש את החתול, שנחש, נשך את הנחש, ת-ת-ת-ת-ת. אז יש פה סיטואציה עכשיו שבחלום ההר בא ואומר לו, הדף הזה, שהגן על הזבוב, שהגן עליך, מגן גם עליי. ומספר לו ההר, כן, שאנחנו מבינים פה את ה... בחלום, תראו, אפשר לפרש את זה להמון מובנים, כן? אני לא יכולה לא להתחמק מההבנה הזאת של ובה עובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, כן? והשתחוו להשם בהר הקודש. ההר, כן? ההר זה איזשהו מקום של פסגה רוחנית, של שלמות, של בית מקדש, של איזושהי שלמות רוחנית שמגיעים אליה, שזה בעצם ההר. ומספר ההר, כביכול, שיש פה מסביבי הרבה כתות של אנשים שמנסים לכבוש את ההר. לאורך כל המעשייה, בעצם רבי נחמן מספר לנו איך כל האנושות מתנהלת מסביב למציאות של לנצח, לכבוש, מלחמות, כוח, שליטה. וגם באספקט הרוחני. גם את הרוחניות אנשים מנסים לכבוש, לנצח, להשיג משם שליטה, להשיג משם כוח, להשיג משם איזשהו מעין מלכות, ומנסים בעצם להכניע את ההר, לכבוש את ההר הזה על ידי כוח, כן? והוא אומר, הם מסמכים ורוקדים ומזמרים, כי כל אחד שם חושבים שהם עלו על איזשהו טריק, איך אנחנו נכבוש עכשיו את הפסגה הרוחנית הזאת. ועם הפסגה הרוחנית הזאת דרך ההר הזה, זה נקודה אסטרטגית מאוד גבוהה, שנוכל לשלוט בה על כל העולם. זאת אומרת, לא רק על ידי ממון וכסף ועוצמה ושליטה, אלא גם את הרוחניות אנחנו נשתלט עליה. נהיה גם כן איזה סוג של היררכיה רוחנית שכזאת, שנוכל לשלוט בעולם. שכל הסיפור הזה מוביל אותנו להבין את המלחמת ההישרדות האנושית הזאת על כוח ושליטה. כן? ובואו נראה מה הוא אומר פה. ודרך אגב, מי שזוכרת ממעשיות אחרות, מי זוכרת באיזה מעשייה היו כתות כאלה שהיו רוקדים ומרקדים? שי, אני שואלת אותך, את התלמידה העוקבת פה. באיזה עוד מעשייה היה את זה? היה את זה במעשייה במעשה מחיגר, שהיו שם את השדים, שגם מייצגים את הצד האחר, את הצד של כוחות הרשע והפשע, כן? שגם שם השדים היו מרקדים, שמה הם היו מנסים לעשות במעשייה, מעשה מחיגר? הם היו מנסים לעקור את האילן, שאז דיברנו שאילן זה אולמות רוחניים, הם ניסו לעקור את האילן שלא, שבעצם מתייבש ולא יהיה לו מים, שמים, דיברנו שם הרבה על כל המשמעות הזאת, שזה חיות וזה התורה וכדומה. הם חפרו כדי שהמים לא יגיעו, וגם היו מנסים לעקור את האילן, כל פעם הם היו מגיעים, ורבי נחמן שם משתמש באותם מילים של, היו עושים שמחה גדולה וסעודה. וכן כל קט וקט מהם, רק שזה הדף של אלו הנימוסים שמגן עליך, מגן אליי. והוא ממשיך רבי נחמן. ובראש ההר היה נסר, שקוראים אותו טבליצה, לוח, לוחות. והיה כתוב שם הנימוסים של הדף המגן עליו מאיזה אומה הוא. רק מחמת שהר גבוה, אין יכולים לקרוא את אותו הכתב. רק למטה היה טבליצה, כן? זאת אומרת, יש הר גבוה שיש עליו לוחות. אנחנו כבר יכולות להבין למה הוא מרמז לנו. והוא אומר שההר היה כזה גבוה ואף אחד לא יכול לטפס על ההר הגבוה הזה, אז בעצם אף אחד לא רואה מה כתוב שם. ואף אחד לא מבין של איזה אומה זה, כן? אנחנו נזכרות בתחילת המעשייה, שהוא דיבר על האומות, שכל ספרי האומות היו שם, ישמעאל, ישראל, ואותו מלך שהוא היה מעין אפיקורס, לא מאמין בכוח עליון, רק בכוחו שלו, יושב, עושה קומדיה מכל האומות והנימוסים והדפים שלהם. ועכשיו בתוך החלום הוא רואה שלמעלה יש לוחות, אבל גם למטה, בתחתית ההר, יש לוחות, ומה כתוב בלוחות למטה? היה טבליצה, והיה כתוב שם, שמי שיש לו כל השיניים, איזה הזיה, כן? זה... מי שיש לו כל השיניים יכול לעלות אל ההר. ונתן, השם יתברך, מספר רבי נחמן, מזכיר את שם השם המפורש פה, את שם השם, ונתן, השם יתברך, שגדל עשב במקום שצריכים לעלות אל ההר. ומי שבא לשם, מספר רבי נחמן, היו נופלים לו כל השיניים. אין שהיה הולך ברגליו, אין שהיה רוכב, אין שהלך בעגלה עם בהמות, היו נופלים כל השיניים. והיו מונחים שם חומרים, חומרים של שיניים, כמו הרים והרים. עכשיו תבינו איזו סיטואציה הזויה. מירי, את מחייכת, כן, זה כבר כזה ווירדו לגמרי. המלך חולם את הכל בחלום, כן? ומה שהוא חולם פה זה שעכשיו, אחרי שמי שהגיע עכשיו באיחור, תחילת המעשייה סיפרנו על איך המלך הזה, הוא היה מלך שהיה כובש מלחמות ומנצח. עכשיו בחלום המלך הזה משוחח עם הר רוחני, איזשהו מקום רוחני, ואנחנו רואים שיש כתות כתות של אנשים, כל האנושות כולה מנסה להגיע לפסגה של ההר הזה, לפסגה של הרוחניות, כדי להשיג עוד כוח ושליטה בעצם, אנחנו מבינים את זה מכל ההתרחשות פה על כל העולם. אבל מה קורה להם? כתוב למטה בתחתית ההר, רק מי שיש לו את כל השיניים יכול לעלות למעלה להר ולראות מה כתוב למעלה. זאת אומרת, ההתגלות הרוחנית הזאת, המדרגה הרוחנית, הגילוי הזה, יכול להתרחש רק למי שיש לו את כל השיניים. והאמת ששברתי שיניים להבין מה הכוונה של שיניים, כי יש כל מיני, הוא פירש את זה שזה הנושא של אכילה ומאכלות כשרים, לא התחברתי לזה, גם כן, אבל פחות התחברתי. ואז נזכרתי בפסוק שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו. ובכלל גם תדעו לכם ששיניים בחלום, יש איזה אישו, יש עניין עם שיניים. תחשבו מה זה שיניים. מי מכירה את ההלכה שאסור לאדם לתפור בגד על עצמו? יש לא הלכה, יש הנהגה. אסור לתפור על עצמך, כי אחרת זה כאילו אתה, לא השכל עובר לזה, מבחינת היהדות זה רק תכריכים תופרים עליך, יש איזה חלילה משהו כזה שזה כאילו מוות, אז מה עושים? שמים משהו בפה, תופסים עם השיניים. למה לא יש זכות? למה לא יש זכות? תופסים משהו בשיניים. אבא שלך לא יש זכות, אני תופע. למה צריך לתפוס משהו בשיניים? שהשיניים זה כוח של חיות, כן? אדם מת, אין לו כוח בשיניו יותר. לכן כשחולמים חלומות שנופלים השיניים, אנשים אומרים לך, מר, תעשה הטבת חלום, משהו שיפרש לך את זה לטובה, זה לא סימן טוב. והתחילו, כי כאילו זה סוג של אובדן כוח של חיות, זה סוג של התפגרתי, כן? מה לעשות? לא עלינו. אבל, ומה זה גם שיניים? אחר כך חשבתי על זה גם. אנחנו נולדים בלי שיניים, נכון? ולאט לאט צומחות לנו השיניים, שזה גם, מצאתי את זה באיזשהו מקום, מצאתי פה באיזשהו מקום שמדבר על זה, שמדבר על זה בצורה מאוד ברורה, על זה שבעצם שיניים, זה ההבדל בין אדם לבהמה, זה שבהמה נולדת כבר עם שיניים דרך אגב, כן? היא נולדת מוכנה. רק אדם נולד כזה חסר אונים, בלי שיניים, בלי... ולאט לאט הוא, שזה המותר האדם מהבהמה, זה שבאמת אנחנו לאט לאט רוכשים את הידיעות ואת ה... ויש עוד עניין עם שיניים, יש את הפסוק בתהילים, שיני רשעים שיברת. אז מי יכול לעלות על הר השם? זאת אומרת, אנחנו מבינים פה שכל הכתות האלה שמנסים לעלות, מישהו רשע לא יכול לעלות על ההר הזה. שיני רשעים.
יש מובן של שליטה.
ברור. על זה כל המעשייה. כל המעשייה אנחנו בעצם מדברים על שליטה. אז כשמישהו אין לו שיניים...
כי יש מושג כזה לתפוס את זה בשיניים.
לתפוס את זה בשיניים, את אומרת ממקום של כוח. גם. אבל יש פה איזשהו משל גם מאוד יפה על... מה זה הפסוק הזה של שיני רשעים שיברת? פתחתי תהילים, כי אני לא כזאת מומחת בתהילים. הפסוק ממזמור ג' בתהילים, שיני רשעים שיברת. הפסוק השלם אומר ככה, קומה אדוני הושיעני אלוהי, כי הקיטע את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת. ויש לזה משל, מדרש בתהילים, שנותן משל על זה, שהוא מספר פה, אני לא אקריא את כל המשל, מדבר על צדיק ועל רשע, כן, איך בעצם נהיה הביטוי שיני רשעים שיברת, יש פה מדרש של תהילים שמספר, שצדיק ורשע נכנסים לאיזשהו פונדק, ואז הרשע קולט שבפונדק הזה, וואי, יש מלא דברים, כאילו, אז הוא אומר לו, תביא לי את זה, תביא לי את זה, תביא לי בשר, תביא לי דגים, תביא לי את זה, ועושה לעצמו ארוחה דשנה ומתחיל לזלול מהכל, והצדיק אומר, אפשר מרק עדשים, אפשר זה, ושב ושותה את זה בנחת. והרשע צוחק על הצדיק. בוא נה, כאילו, תקלוט מה יש פה בפונדק הזה, יש הכל, מה אתה מסתפק במרק עדשים? והמדרש מספר שכשהם סיימו את הסעודה, אז הצדיק אומר, אוקיי, מבקש כוס יין כדי לברך ולהודות, עושה ברכה ואומר תודה, ועוזב את משלם ועוזב את הפונדק. והרשע מבקש, לא כל כך מבקש חשבון, די רוצה ללכת, אז בעל הבית בא ואומר לו, רגע, אכלת זה, 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 תשלם. אז הוא רואה את החשבון, אמר לו, מה פתאום? מתחיל להתווכח עם בעל הפונדק, כן, לא, כן, זה, זה, זה. בעל הפונדק מתעצבן עליו, שובר לו את השיניים. שיני רשעים שיברת. והמשל ברור, הפונדק הזה זה העולם הזה. רשע, מה ההגדרה של רשע? שהוא בא לעולם הזה, ויאללה, תן לי הכל, בלי חשבון. אני אוהבת הכי את המושג של רשע שמדבר על זה שרשע זה אחד שרק רוצה לקחת. צדיק זה שרק יש לו את המקום הזה של הנתינה. רשע זה אדם שרק לוקח לעצמו. שהוא נמצא באיזה סוג של ריכוז עצמי, הוא מרכז העולם וכל העולם צריכים לשרת אותו. זה סוג של נרקסיסט שכזה, כן? המילה שמאוד מקובלת היום להגיד אותה ככה קצת בצורה מוגזמת על כל אחד. אבל זה סוג של רשע. אז מספר פה בעצם רבי נחמן... צריך להיות אדם שיש לו את כל השיניים כדי לעלות על ההר, וזה בעצם מי יכול לעלות אל ההר? רק אדם, וזה באמת, ביהדות מדברים על זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שמי יכול לעלות על ההר? רק אדם שיש בו כנות, יושרה, צדיקות, עבודת המידות, זאת אומרת, עבודה רוחנית, כדי להיות אדם רוחני, אני לא יכול לקחת את זה בכוח. לא יעזור, ואנחנו רואים, אם רבי נחמן מרבה לדבר על מפורסמים של שקר, על אותם אנשים שנראים לנו רוחניים ומנסים לנצל את המעמד הרוחני, so called, בשביל לתפוס משם שליטה וכוח וממון ושררה והמון שיעריץ אותם ויעשה כל מה שהם אומרים להם, כן? יש פה איזשהו גם מציאות שרבי נחמן לאורך הרבה תורות שלו וסיפורי מעשיות מדבר על המקום, כמו שמירי אמרת, על המקום של השליטה, שלאורך כל המעשייה הזאת רבי נחמן מנסה להראות לנו איפה המקום הזה ואיך הוא במציאות בפועל. אני בלחץ עם השעון. אחר כך מספר פה, כן, אז אנחנו מבינים שכל הכתות האלה מנסים לעלות על ההר הרוחני הזה, אבל הם לא מצליחים, כי איך שהן מגיעות, נופלות להם השיניים, שיני רשעים שיברת, והם לא מסוגלים לכבוש את המקום הרוחני האמיתי הזה, והם בעצם נמצאים למטה. אחר כך לקחו אותם אנשים, איזה אותם אנשים? אותם אנשים שניסו להרוג את המלך, כן? בחלום. חזרו והעמידו יחד את הפוטרט כבראשונה ואת הכתר, לקחו ורחצו אותו, וחזרו ותלעו במקומם. והקיץ המלך. קודם כל אנחנו מבינים פה שהאנשים האלה עשו איזשהו סוג של תשובה. הם ניסו לכבוש, ניסו לרצוח, ניסו לערוף לו את הראש, ניסו הכל. ראו שלא הצליחו. הם עושים פה איזשהו סוג של תשובה שלא כל כך ברורה לי מה היא. אבל הם קלטו שהמציאות לא מסדר כפי שהם רוצים, הם התחילו לזרום עם המלך, החזירו לו את הכתר. והקיץ המלך, הוא חוזר למציאות, כן? והסתכל תכף על הדף שהגן עליו, מאיזה נימוס של איזה אומה הוא, וראה שכתוב בו הנימוס של ישראל. נורא הופתענו רבנו באמת מה... כן? עכשיו תבינו שכל האנשים האלה שמנסים לעלות על ההר, והשדים שדיברנו עליהם מקודם וזה, כן, תבינו מבחינת מלחמת הקיום הרוחנית שלנו בעולם הזה, זה מאבק תמידי בין הכוחות הרשע לכוחות הטוב, כוחות האור מול כוחות הרשע. זה מאבק תמידי. יש פה משהו בחלום שהוא מספר שמחזירו את הכתר, איזושהי מציאות עתידית שאומרים שלעתיד לבוא, באמת יהיה ותמלא הארץ דעה את השם, וכל כוחות הקליפה והרשע באמת יקנעו למציאות של הטוב. ואז מה עושה המלך שלנו? ראה שכתוב בו הנימוס של ישראל, והתחיל להסתכל על הדף בדרך אמת, והבין האמת לאמיתו. תראו איזה מילים הוא משתמש בהם. וישב עצמו, שהוא עצמו בוודאי יהיה ישראל. רק מה עושים? להחזיר למוטב כולם להביאם לאמת. הוא עושה לנו עכשיו מעקף כזה רבנו, הוא תכלס מנסה להחזיר אותנו בתשובה, הוא מיסיונר לגמרי, כן? רק הוא עושה לנו זו בדרך של חלום וסיפור כזה יפה, אבל מה בא והוא אומר לנו? המלך התעורר מהחלום שלו, שלחלום הזה בכלל הוא נכנס אחרי שהוא במשך איזה רבע שעה הסתכל על המציאות של הכביש שמנסה לתפוס את הזבוב, ויש איזה רוח שמרימה את הדף, ופתאום קלט שחוקי הטבע הם לא כל כך חוקי טבע ברורים, שהנה יש פה טורף שבא לתפוס נטרף, הכביש שבא לתפוס זבוב, ויש איזה רוח שמעיפה את הכביש הזה, ואפילו בסוף הרוח על ידי הדף הורגת את הכביש, והזבוב בכלל יושב מבסוט מהחיים שלו, בכלל לא מבין שמישהו הציל אותו. דרך זה המלך נכנס לתובנות שיש פה משהו בעולם הזה, ואני לא יכולה לא להיזכר כשאני חושבת על המלך ועל זוב והכביש, על איך שרוני בעלי תמיד מספר את תחילת התעוררות התשובה שלו, הוא ביחידה, בסיירת מטכ"ל, והוא נכנס לכל מיני, נכנס יוצא, לא משנה לאן, עושה כל מיני דברים בשטח אויב, והוא מספר שהוא היה יושב בימים ומתחבא, מחכה שההתרחשות של הכפר, של הדברים, ילכו לישון כדי שהוא יוכל לצאת, לעשות את מה שהוא צריך לעשות. והוא מספר שהוא היה יושב שם, והוא היה מרגיש ואומר לעצמו, כמו שאני יושב פה מהצד ומתבונן עליהם, והם בכלל לא קולטים שיש התרחשות מעליהם, יש פה איזושהי תוכנית בתוך תוכנית, והם חיים את החיים שלהם כרגיל, והם לא יודעים מה הולך לקרות, וכאילו, ופתאום קורה משהו, כן, חוטפים, לוקחים, עושים וזה, והוא סיפר את זה, היה מספר לי את זה הרבה, איך הוא היה מרגיש, איך אני יודע שגם לא עליי עכשיו מישהו מסתכל מלמעלה, ויש תוכנית על התוכנית של התוכנית, כאילו שיש, דרך המבצעים האלה הוא התחיל להרגיש שיש מציאות שהיא נסתרת, פלאית, מעליו, שגם יש מישהו שרואה אותו ומתכנן עליו, הוא התחיל להרגיש את זה, את ההשגחה הפרטית הזאת. לאט לאט זה התחיל להתנצנץ, אבל זה בדיוק המהלך הזה של המלך פה בתוך הסיפור, כן? שהוא רואה את הכביש ואת הזבוב, ואז בא לו החלום הזה. ומה הוא רצה לעשות? התחיל להסתכל על הדף בדרך של אמת, והבין את האמת לאמיתו, ויישב את עצמו, שימו לב, והחליט שהוא בוודאי יהיה ישראל. זה מזכיר לי תהליך התשובה שלי, שאמרתי לעצמי, וואי, איזה בסה, האמת אצל הדוסים, האמת זה לא היה נראה נוצץ בכלל, אפילו התבאסתי מזה, אבל איזשהו מקום כשאתה מחפש אמת, האמת באה אליך, כמו שבמטריקס, גיבורת הסרט שאומרת, ניאו אומר לגיבורת הסרט, רק תשאלי את השאלה, תשאלי את השאלה והאמת תמצא אותך. זאת אומרת, להיות אדם שמיישב את הדעת, מסתכל רגע מסביב ומתחיל להבין מה קורה פה. כי יש איזושהי הפקת קסמים, כמו שאני תמיד אומרת, שמפזרים פה בעולם הזה, של השגחה פרטית, של אלוקות, ואנחנו, יש לנו חוש לקלוט את זה. וישב את עצמו, שילך ויסע לבקש חכם שיפתור לו את החלום כווייתו, ולקח עמו שני אנשים מנסה לעולם, לא כדרך המלך, רק כאיש פשוט. והיה נוסע מעיר לעיר וממדינה למדינה, ושאל איך נמצא חכם שיוכל לפתור את החלום כווייתו. והודיעו לו ששם ושם נמצא חכם כזה. ונסע לשם ובא אל החכם וסיפר לו האמת. שזה רבי נחמן, מילה שהיא מאוד בסיסית בתורות של רבי נחמן. נושא של וידוי. ולספר את האמת, ספר את האמת שלך, תהיה כנה, תצא מהפוטרט הזה שראינו פה בתחילת הסיפור של המלך, תצא מהתדמית, תצא מהציור שציירת על עצמך, מהסיפור חיים שסיפרת על עצמך, תתחיל לספר מה באמת עובר עליך, מה אתה באמת מרגיש. כנות אמיתית, רבי נחמן אומר שטוב לו לאדם שבא לעולם הזה ולו בשביל משפט אחד של אמת שהוא מוציא מהפה שלו. משפט אחד של כנות שאני מוציאה מהלב פנימה, לא מהדימוי העצמי שלי ולא מהפוזה ולא מהתדמית ולא לא להיראות מצחיקה ולא להיראות חכמה, לדבר דיבורים של אמת. אומר רבי נחמן שזה הפתרון לכל צרה וצרה, כל שאלה וכל מבוכה, וסיפר לו האמת. ושימו לב גם איך הוא נסע, הוא נסע בעולם לא כדרך המלך, רק כאיש פשוט, שזה רבנו מכניס את זה, התחלנו את הסיפור שאמרנו שכל אחד מאיתנו הוא המלך בסיפור. כל אדם יש מלוכה על איזשהו תחום בחייו, בביתו וכו וכו וכו. אומר פה רבנו, תצא מהמלכות הזאת של ההרגשה שאתה מלך העולם, ותסתובב בעולם הזה בענווה כאיש פשוט. אם תסתובב בעולם הזה בענווה כאיש פשוט, אתה תוכל לחתור אל האמת, תוכל למצוא את האמת שבעולם הזה. כן? והוא מספר את זה לחכם. איכשהו היה מלך וכבש מלחמות וכל המעשה שהיה וביקש ממנו לפתור לי את החלום. ושימו לב איך רבי נחמן אומר את זה. וישיב לו, החכם, אני בעצמי לא יכול לפתור. שזה תכונה שמאפיינת את רבי נחמן לאורך כל התורות שלו. המקום הזה שהוא מבקש מאיתנו להיות אינדיבידואליסטים. לחפש את הפרשנות של החיים שלנו בעצמנו. קחו עצות לאמת וכנות, אבל תחפשו את הדרך שלכם בעצמכם. אני לא אגיד לכם מה לעשות. אני לא אפעל לכם ישועות. יש לכם את המסע שלכם, גם במעשה מעבדת בת מלך. והוציאה איך שהוציאה, כתוב בסוף הסיפור, ואיך שהוציאה לא סיפר. למה לא סיפר? כי אינדיבידואליות זה המקום הזה של ההבנה שכל אחד מאיתנו יש לו את המסע שלו, את התובנות שלו, את הדרך שלו להגיע אל האמת. יש פה מציאות היא מאוד... יש את העצות ויש את הדף שמגן, אבל הוא מבקש מאיתנו את האותנטיות שלנו, כן? והוא השיב לו, ואני ממש מסיימת. אני בעצמי לא יכול לפתור, רק שיש זמן באותו יום, באותו חודש, ואזי אני מקבץ את כל סממני הקטורת ועושה מהם מורכב, ומאשנין את האדם באלו הקטורת, ואותו האדם חושב במחשבתו מה שרוצה לראות ולדעת, ואז ידע הכל. הוא נותן פה את העצות שלו, כן? מי שיודע מה זה לאשן את הקטורת, זה סוד של יום הכיפורים. ביום הכיפורים, שזה יום באמת של כפרה, ויום מאוד מיוחד בשנה, שזה אותו יום שהוא מדבר עליו, היום המיוחד בשנה שמגיע, יום של התארות, אומרים שיום הכיפורים, בעצם הוויית היום מחפר, ויש פה הבנה שזה... ואז ביום הכיפורים באמת הכהן גדול מעלה את הקטורת וכל הדבר הזה, והוא בעצם מדבר פה על מעלה של תשובה, של וידוי, של התארות, כדי שאדם יישב יעשה התבודדות עם עצמו ותובנות באמת להבין מה המהות שלו בחיים. וואי, אני בלחץ עם הזמן מאוד. איך אני אספיק את זה? לא יודעת. וישב המלך עצמו, מאחר שכבר קילה זמן רב בשביל זה, שימתין עוד עד אותו היום ואותו החודש. ואזי עשה לו חכם כן כנל. זאת אומרת, המלך רוצה פתרון לחלום, החכם אומר לו, הפתרון לא ממני, אבל תחכה לאותו יום מסוים. ואיך, מה הוא אומר לו? הבא להתאר, אומרים לו, אמתן, מסעין לו, ואומרים לו, אמתן. להתארות רוחנית, לתובנות, לעלייה רוחנית, אומרים לו, אמתן, תחכה בסבלנות. זה תהליך. התהליך הזה שאתה רוצה לדעת הכל, לפתור את הכל, להבין את הכל, זה תהליך. זה תהליך שלוקח זמן, וצריך להבין שצריך להמתין, וצריך סבלנות בתוך התהליך הזה. המון פעמים אתם רואים אנשים בתהליך רוחני, מתחילים להכניס את הלחץ, כן? אני מתחיל לעשות מדיטציות, אני כבר רוצה להיות גורו. אני מתחיל לחזור בתשובה, אני כבר רוצה להיות בבא, לראות, לחזות עתידות. שזה העניין של השליטה. כל הזמן באמת בסיפור הזה, המאבק הוא פה, איך אני מניח את הקדע, איך אני משחרר ומרפא מהשליטה, כן? והגיע אותו היום ואותו החודש, וזאי עשה לו החכם כנל, וישן אותו עם הקטורת כנל, והתחיל לראות אפילו מה שהיה נעשה עמו קודם הלידה. בעת שהיה הנשמה בעולם העליון, וראה שהיו מוליכים את הנשמה שלו דרך כל העולמות, והיו מכריזים ושואלים, מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יבוא. בעצם רבי נחמן עוד מעט מתפתח פה קצת לכיוון אחר, וזה הסוף של המעשייה, אבל בעצם כשאדם מיישב את דעתו ומקפל דעת, מבין שכל המסע שלו בעולם הזה התחיל למעלה. תמיד אני אומרת לכם, למעלה הראו לנו את כל המסלול, את כל הביזיונות, את כל הכישלונות, את כל הכאבים, את כל הייסורים, את כל הטוב, את כל השמחה, הראו לנו הכל. מה אנחנו עשינו? מטומטמים, חתמנו. התנדבות, גולני, ירדנו, כן? ומה אנחנו עושים? בדרך מקללים. למה התגייסנו לגולני, כן? אבל בעצם רבנו מתאר לנו פה את המסע הזה, אבל מה הוא בעצם מסביר לנו פה? שיש פה מציאות של בחירה שלנו לרדת לעולם הזה, אבל יש פה איזשהו כוח עליון ששולט פה על כל המציאות, וזו אותה רוח שמדפדפת את הדף ומצילה את הזבוב מהכביש, כי תשכחו מזה שהעולם הזה הוא רק כוחי בעוצם ידי, ואני המלך ואני השולט, ואני אכבוש את עזה ואני אכבוש את זה. יש פה עוד אלמנטים רוחניים שאנחנו לא מבינים, אנחנו באמת לא מבינים כלום. והוא מסיים פה את המעשייה עוד על בתוך כך בא אחד ורץ וצעק, ריבונו של עולם, איך יבוא זה לעולם? ואני לא רוצה להמשיך את זה, כי זה כבר סיפור שמספר על הנשמה של רבי נחמן, איך שהיא ירדה לעולם, שעשה מחמם, העולם הצד האחר, התנגד לזה שהנשמה של רבי נחמן תרד לעולם, כי הוא אמר, מה אתה מוריד כזה צדיק לעולם? כאילו לא תהיה בחירה, כולם ידבקו בו. ואז אחר כך עשה מחמם, הצד האחר, הסטרחה, אומר לריבונו של עולם, טוב, תוריד אותו לעולם, כבר מצאתי פתרון איך להתמודד עם רבי נחמן. תהיה בחירה, כי אני עורר עליו כאלה מחלוקות שאף אחד לא ירצה להידבק בו. יהיה עליו כאלה מחלוקות שזה תוריד אותו. ואני רוצה לסיים עם הבנה, התחלתי את הסיפור ואמרתי שלא סתם בחרתי במעשייה של מעשה מזבוב והכביש, כי יש איזושהי התרחשות בתוך העם שלנו, שאני רואה אותה גם מצד אנשים דתיים, שמתנגדים, שלא וכן, וצופים שחור, הכל יהיה גרוע, הכל יהיה נורא, הכל יהיה... ששוכחים משהו אחד מאוד פשוט, שהעולם הזה הוא עולם של הסתרה. יש פה כוח עליון שמנהל את הכל. אם לא אנחנו, עם ישראל, נסמוך ונפתח על הכוח העליון הזה, אז מי בדיוק יעשה את זה? ואני רוצה לקריא משהו מהרב יונתן זקס, שהוא מדבר על מה זה אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הוא בא ואומר שריבונו של עולם, שהוא מתאר את עצמו, הוא לא אומר אנוכי אלוקים שברא את השמיים ואת הארץ. כן, אני בראתי את העולמות. איך הוא מתאר את עצמו? כאותו אלוהים שהוציא את בני ישראל ממצרים, שהוציא אותנו מעבדות. ואומר פה הרב זקס בצורה מאוד יפה. הוא אומר שכאילו כל הדתות וכל כל הדתות האחרות מתייחסים לאלוהים שהוא כאילו ישות לעצמה, מחוץ לזמן, נצחית, חסרת גוף, כן? שהיא הקימה את היקום, שהוא לא משתנה, לא יכול להשתנות. אבל על פי היהדות, ההגדרה של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, זה שם שמתאר לשון עתיד. בורא עולם מבחינת היהדות זה לא רק האלוהים שברא את השמיים ואת הארץ, אלא אלוהים מגדיר כאן את עצמו כאלוהי ההיסטוריה, שעומד להתערב בה באופן חסר תקדים, כן? אלוהים שלנו על פי היהדות, על פי המקרא, הוא פועל בעולם, הוא מעורב בעולם, הוא מקיים דו שיח מתמיד עם עמו, קורא, מדרבן, מזהיר, נוזף וסולח, כן? יהיה אשר יהיה, המשמעות של זה, זה שאני נמצא פה בחיים שלכם. אני נכנס להיסטוריה ואני משנה אותה. כן? כמו שהוצאתי אתכם ממצרים, שהייתם עם של עבדים, והוצאתי אתכם משם מעבדות לחירות, אני גם יהיה אשר יהיה, גם בעתיד, אני פועל בתוך העולם הזה. הוא יהיה אל של הפתעות, כותב הרב יונתן זקס. הוא יעשה דברים שטרם נראו כמותם, אותות ומופתים שדובר בהם לאורך כל השנים. שעם זערורי כמו עם ישראל, מול כל האויבים שיש לנו, אני מוסיפה, יכול לחולל דברים כבירים, אם הוא קושר את יהודו אל השמיים, כן? באמונת ישראל, ההיסטוריה נעשתה זירה של שינוי. הזמן נעשה לדבר שאפשר להבין אותו כסיפור, כמסע, אהיה אשר אהיה, אני אלוהים של זמן העתיד, וזה היסוד לכל הרעיון של המשיכות ולמחשבה שיהיה טוב ויהיה לי עוד יותר טוב. אל לנו ליפול עכשיו בכל הקונספירציות עכשיו של הרע והאסון, אנחנו אומה מושגחת, יש לנו פה אלוהים שמתערב בסיפור חיים שלנו. כמו הכביש והזבוב הזה שהרוח המנשבת על הדף הצילה אותו, אנחנו אסור לנו להיות כתני אמונה. כן צבא, כן חוזקה, כן מלך, כן כוח, כן כובשים, אבל להבין שהכל מתנהל בידי שמיים וצריך באמת להרפות את המקום הזה. ומה הדף שמלמד אותנו איך להציל, מה הדף שמגן עלינו, זה התורה הקדושה. וברוך השם שבתורה שלנו יש מצווה שנקראת פדיון שבויים, ויש רחמים, ויש חמלה, ויש לנו דת, ויש לנו הלכה, ויש לנו דרך. אז שנזכה לראות את הטוב, ונזכה להבין שמה שמגן ומצל עלינו זה התורה הקדושה, כמו שמירי אמרה את הפסוק, תורה מצילה ומגינה.
לא אמרתי, זה לא פסוק. לולי תורך שהשואה
היה לא עלי דיגוני. כן, גם פסוק יפה. אני חשבתי שאת רוצה להגיד את
ה... זה גרם לי לחשוב על זה בגלל השואה במצב של עוני כזה, שהיה כל כך כאילו רדוף וזה, ואם לא הדף הזה, זה מה שהציל אותו מה...
אבל תשימו לב, מתי המלך, מתי אנחנו, כשאנחנו מרגישים שליטה ומלוכה, מתי אנחנו מעיזים לרוץ אל התורה ולבקש שתגן עלינו? כשאנחנו בחוסר אונים, בחולשה, יוצאים מהתדמית של כוחי ועוצם ידי והגבורה. ואז אפשר לקבל את ההגנה. כי אלוהים לא נכנס למקום שלא מכניסים אותו. אתה רוצה להסתדר לבד? הסתדר לבד, אני לא בסיפור. אתה רוצה שאני אנהיג אותך? שב מאחורה. תן לי את ההגה, וניסה ביחד, תהנה בינתיים מהנוף של המסע, שנזכה.